אנחנו בשיעור קס"ח בספר המצוות לרמב״ם. יש לנו שתי מצוות היום. המצווה הראשונה זה מצווה שקשורה למצוות ספירת העומר. אומר הרמב״ם, המצווה קס"א, מצוות עשה. הציווי שנצטווינו בספירת העומר, והוא אמרו יתעלה, זה מה שנאמר בפסוק, וספרתם לכם ממחרת השבת. אומר הרמב״ם, דע שכמו שחייב בית דין לספור שני יובל, שנה שנה ושמיטה שמיטה, כמו שביארנו לעיל, כמו שיש מצוות עשה, שבית הדין צריכים לספור את השנים ולספור את השמיטות כדי להגיע לשנת יובל, כך חייב כל אחד ואחד מאיתנו לספור ימי העומר יום יום ושבוע שבוע. איפה רואים שזה מצווה לכל אחד לספור גם את הימים וגם את השבועות? כמו שאנחנו יודעים בנוסח של ספירת העומר, שעובר שבוע אומרים היום שהם וכן הלאה. שרי אמר, כתוב פסוק אחד, תספרו 50 יום. אז מזה אנחנו למדים שצריך לספור את הימים. ואמר, במקום אחר כתוב, 7 שבועות תספור לך. אז מזה למדים שצריכים לספור את השבועות. כשם שמניין השנים והשמיטים, מצווה אחת כמו שביארנו. כמו שיש מצווה לבית הדין, לספור את השנים, לספור את השמיטות, כדי להגיע לשנת יובל, אז המצווה אחת לספור גם את השנים וגם את השביעיות, דהיינו את השמיטות. כך ספירת העומר מצווה אחת. זה מצווה אחת, למרות שצריך לספור גם את הימים וגם את השבועות. זה שתי פסוקים, אבל זה מצווה אחת שכוללת שתי פרטים. וכך מנה אותה כל מי שקדמני כמצווה אחת. כל מי שקדם לי, אומר הרמב״ם, ומנה את המצוות, מתייחס למצווה הזו כמצווה אחת שיש לה שני פרטים, למנות את הימים ולמנות את השבועות. ונכון הוא מה שעשו בזה. ואל יתחה אומרם, ואל תטעה מזה שאתה תראה את לשון הגמרא. שהגמרא אומרת מצווה למימני יומי ומצווה למימני שבועי. הגמרא אומרת שיש מצווה למנות ימים ויש מצווה למנות שבועות. אז מזה אתה יכול לטעות ולחשוב שזה שתי מצוות. עד שתחשוב שהם שתי מצוות, אומר הרמב״ם, אל תטעה. לפי שכל חלק וחלק מחלקי איזו מצווה שיש לה חלקים, מצווה לעשות אותו החלק ממנה. כמו מצווה שיש לה כמה פרטים, אז אתה צריך לעשות את כל הפרטים של אותו מצווה. אז כל פרט שאתה עושה, אתה אומר עכשיו אני עושה מצווה ועושה מצווה, אבל זה הכל פרטים של מצווה אחת. אבל גם פה יש מצווה אחת, לספור ספירת העומר. המצווה הזו כוללת לספור את הימים ולספור את השבועות. אבל היו נעשות שתי מצוות, מתי הייתי מבין שזה שתי מצוות? אילו אמרו, אם הסגנון בגמרא היה אחרת. אם הסגנון היה מניין הימים, מצווה. או מניין השבועות, מצווה. אם הגמרא הייתה אומרת בסגנון כזה, הייתי מבין שזה שתי מצוות. אבל הלשון בגמרא הרי זה לא מניין הימים מצווה, אלא מצווה למנות ימים. מצווה למנות שבועות. מצווה, כל פרט במצווה, אתה עושה את המצווה. וזה דבר שלא ייעלם ממי שמדגדג בדברים. שהרי... לא ייעלם, זאת אומרת, מי שמדגדג בדברים, לא ייעלם ממנו הבנת הדברים, כמו שכרגע הסברנו. שאם טובה חובה לעשות כך וכך, אין לשון זה מחייב שתהיה אותה פעולה מצווה בפני עצמה. זה שכתוב את הלשון חובה לעשות כך או מצווה לעשות כך, זה לא אומר שכל פרט זה עוד מצווה ברשימת המצוות. וראיה ברורה על זה, איך אני אוכיח לך ראיה ברורה בהנהגה של כל יהודי, שהספירה של הימים, והספירה של השבועות זה מצווה אחת שכוללים שתי פרטים. זה שאנו מונים גם את השבועות בכל לילה, באומרנו, אנחנו הרי כל לילה מימי ספירת העומר מזכירים כמה שבועות יש לנו, שהם כך וכך שבועות וכך וכך ימים. ואילו היו השבועות מצווה בפני עצמה, אם לספור שבועות זה היה מצווה נפרדת מהמצווה הכללית של ספירת העומר, לא היו מתקינים מניינם אלא בלילי השבועות בלבד. אז לא היו צריכים להזכיר כל לילה, לומר היום כך וכך ימים, שזה כך וכך שבועות. היינו צריכים להגיד את מניין הימים כל יום, ואת המניין השבועות היינו צריכים להגיד רק בשביעיות. גמרת השבוע, היית צריך להגיד היום שבוע אחד. שבועיים היית צריך להגיד היום שתי שבועות. למה מזכירים את השבועות בכל הימים? אתה אומר שבשבוע אחד וכך וכך ימים. נגמר שבועיים, אתה אומר שבשני שבועות וכך וכך ימים. למה אתה מזכיר את השבועות בכל התהליך? סימן שזה מצווה אחת שכוללת גם את זה וגם את זה. כי אם היו מתקינים את זה רק בשבועות, ואז היו להם שתי ברכות, אז באמת אולי צריך להיות שתי ברכות. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ספירת ימי העומר, וכשהיינו מגיעים לשבוע, היה צריך להגיד ברכה נוספת על ספירת שבועי העומר. ואין הדבר כן, אלא המצווה היא ספירת העומר, זו מצווה אחת, שהיא כוללת ימיו ושבועיו, כמו שציווה. ואין הנשים חייבות במצווה זו, זו מצווה שמוטלת רק על הגברים. יש לנו לשיעור היומי עוד מצווה אחת, מצוות לא תעשה. המצווה משלימה קוף מהם. העזרה שהוזרנו מלאכול פסולי המוקדשים שאסור לאוכלם. כל קורבן שהוא נפסל מלהיות קורבן, קוראים לו פסולי המוקדשים, אסור לאכול את פסולי המוקדשים. והוא, לדוגמה, אופן אחד מה הכוונה? שיהיה מום שעשינו בהם בכוונה. אם אדם עשה בכוונה מום בבהמה שהוקדשה לקורבן, הרי ברגע שהוא עשה בו מום, אז הבהמה הזו כבר אינה כשרה לקורבן. היא נקראת פסולי המוקדשים. אז אסור לאכול מהקורבן הזה. כמו שנדבר במסכת בחורות. או אפשרות נוספת. עכשיו, בן אדם לא עשה שום מום בקורבן. הקורבן היה שלם ושחטו אותו כהלכתו. אלא מה קרה? שנפסל אותו הקורבן אחרי שחיטתו בדרך מדרכי הפסול המונים אכילתו. אחרי ששחטו את הקורבן, נהיה איזשהו פסול בקורבן, ואז אי אפשר לאכול אותו על פי תורה. מי שאוכל אותו, הוא עבר על העזרה. איפה התורה מזהירה אותנו לא לאכול את בשר הקורבן שהוא נקרא פסולי המוקדשים? והוא שנאמר, זה הלשון שהתורה אומרת, לא תאכל כל תועבה. מה הכוונה במילה תועבה? לשון ספרי, בספרי מסבירים, שכשכתוב לא תאכל כל תועבה, בפסולי המוקדשים הכתוב מדבר. התורה מתכוונת בביטוי תועבה לדבר שהוא היה קדוש והוא נפסל מקדושתו. ושם אמרו, הספרי אומר ככה, רבי אליעזר בן יעקב אומר, מניין לצורם באוזן הבכור? בכור זה בהמה שהיא קדושה מעצם היותה הבכור. ואם אדם חתך חלק מאוזן הבכור, אז הבכור הזה נהיה פסול ואי אפשר להקריב אותו, כי הוא נהיה בעל מום. אז מאיפה יודעים שאם אדם צורם באוזן הבכור ואכל ממנו, ולמרות זאת הוא אחר כך אכל מהבהמה הזו שעובר בלא תעשה, כי הוא עבר על הציווי, הוא אכל מפסולי המוקדשים, תלמוד לומר לא תאכל כל תועבה. מה קורה עם אדם שעובר על האיסור הזה וכן אוכל? סיים הרמב"ם אומר, מי שאכל לוקה, כי הוא עבר על האיסור הזה. וכבר נתבררו דיני מצווה זו במסכת בכורות. מראה מסכת בכורות מרחיבה בכל הפרטים שקשורים למצווה הזו של איסור אכילת פסולי המוקדשים.